רדיו הקצה תומך במאבק הלהט"בי. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל, בעד ישראל צודקת יותר ושוויון זכויות מלא לכולם. הקצה, הקצה, קייזי רדיו נקודת. ועכשיו המקום הכי חם בקצה.
ואתן על המקום הכי חם בקצה, קייזי רדיו. כמדי יום רביעי ב-11 אנחנו כאן עם עוד תוכנית שאפשר להזין לה גם דרך האפליקציה של רדיו הקצה, אז חפשו אותה, תורידו ותתחברו. ואני נמצאת כאן הבוקר בלי עירית דולב, והלב קצת כואב, אבל אני מתנחמת בזה שהיא במקום הרבה יותר טוב והיא לא חושבת עליי בכלל. לעומת זאת, נמצא כאן בר פלג, מפיקנו האהוב. תגיד היי.
היי, מה נשמע?
יפה, יפה, יפה. אמרת את זה נהדר, כי אתה מחליף היום את עירית.
אני אשתדל לעשות את עבודתי נאמנה.
אני יודעת שזה נשמע כמו נעליים,
כן,
אפשרית.
נעליים יחן, גדולות, בהחלט.
אבל אני מאמינה בך.
אני מקווה.
ואני רוצה להגיד הבוקר תודה, תודה גדולה, לעובדי הטלוויזיה החינוכית. לאנשים שנתנו לנו כל כך הרבה, כילדים ועכשיו גם כהורים לילדים. עשו פה טלוויזיה איכותית בימים שלא ידענו מה זה נטפליקס או טלוויזיה בכלל. וכדרכו של המקום הזה, הם מאבדים עבודה ומקום עבודה בלי סיבה טובה. כמו רבים כל כך מעובדי רשות השידור לפניהם, וכמו כל כך הרבה ישראלים בענפים אחרים. יש ביניהם כאלה שעברו כבר סגירה ועוד סגירה. מיטל פלוטניק, שראיינה אתמול אחד מהם, שאלה אותו מה יותר גרוע. סגירת החינוכית התקרבה בהדרגה, אמר לה טליה נוביצקי, ועוד סגירת הרשות הגיעה לו במפתיע, רשות השידור. שאלו אותי היום מה עדיף, למות מסרטן או למות מתאונת דרכים, הוא אומר. עניתי להם שעדיף לחיות. אז אף אחד לא מבין למה סגירת החינוכית, אבל אתמול הרבה מהחברים שלנו אמרו שלום למסך אולי בפעם האחרונה. אני מאחלת לכם שתמצאו עבודה שתאפשר לכם לעשות את מה שאתם עושים כל כך טוב, ושוב להגיד תודה. ואם אנחנו מדברים על אנשי תקשורת, אני אנצל את ההזדמנות הזאת לשלוח איחולי החלמה מהירה לאיש שלימד אותנו שעיתונות לא באה ללטף, היא באה לנשוך, ואיך לא לפחד אף פעם מאף אחד. בלי מורה, בלי מסו פנים. אתם מכירים את הביטוי הזה. אורי אבנרי, הלוואי אמן, נעשה איתך רעיון על עיתונות עצמאית באחד השבועות הקרובים. תרגיש טוב.
איך הוא מנגן עליי, איך הוא מנגן, מלודיה משמימה או סתם סשן מזדמן. אני תספיך, אני תבל, זה כבר לא מעניין אותי, אותי. איך הוא מנגן עליי, איך הוא מנגן, מלודיה משמימה או סתם סשן מסתמן. כל עוד הוא פורט במיתרים, מוחז ומשחרר, אגיד לכל דבר אמן. לבוש כולך בקמופלאג' יצאת על נפשי, כוס קפה וסיגריה בפה שורף רטה טבעי. לא מתעסק עם כימיקלים, פוק וויד עשבים, זיכרון שלך לא משהו, הכל דרכי אגבים. יושבים בסלון, שותים מנגו ענבים, השמתי לחשית חדש, הישר למאזין. אמרת, אני לא מאמין שהשפתיים שלך יכולות להפיק דברים יותר טובים, שיט. הבחור הזה גורם לי להזמיק, יש לו חיוך או שיט והשיק שלא לו עולמי, מרגיש כאילו כולם לא שינתיים ורק הוא נכנס לרגל שלישי. לא, תן לי רק להחזיק חזק בחיים האלה, ברגעים האלה שחשבתי שהכל וייב טוב, כי הווייב טוב, ואני לא תמימה נופלת למלכודות של הגברים האלה. איך הוא מנגן עליי, איך הוא מנגן, מלודיה משמימה או סתם סשן מזמן. אני תסביך, אני תבל, זה כבר לא מעניין אותי, אותי. איך הוא מנגן עליי, איך הוא מנגן, מלודיה משמימה או סתם סשן מזמן. כל עוד הוא פורט במיתרים, מוחס ומשחרר, אגיד תמיד אמן. אוהב להתרחק, מקווה לשמור אותי קרוב יודע מה לומר כדי להרים את הביטחון לא קורא להם נקודות חן כי זה לא נכון כי כולי חן מקצה המצח ועד הגרון אתה אומר תמיד פזרי את השיער אוהב את הטלטלים שמונחים לך בצוואר כי הם קופצים כמו שליחים מעיר לעיר אליטה לתחתית אוהב את הבירה בפחית שואף דרכי כמו קשית את הנוזה שלא הכרת שם שקר אותך ביקיים אתה יודע שמספיק די לפעמים אתה קשה מדי במצבים יותר מבטולה שעושה סיקס נאי בפרסט טיים לא תן לי להחזיק טעם את הרגעים והטובים האלה כמו פימה נופלת למשחקים של הגברים האלה איך הוא מנגן עליי, איך הוא מנגן מלודיה משמימה או סתם סשן מזדמן אני תספיך, אני טובה, זה כבר לא מעניין אותי
עדן דרסו ודיג'יי מש עם אמן, אם כבר אנחנו שלחנו את איחולנו ואת תפילותינו לכיוונו של אורי אבנרי מתוך שיר הזה מתוך אלבום שיצא ממש לפני יומיים. אנחנו מכאן לנושא הבא, עינת, בבקשה.
כן, ועכשיו יש לנו חשיפה.
תחשפי.
עיתון הארץ ובתוכו הכתבת המדינית המעולה, אחותנו נועה לנדאו, עוקב כבר כמה זמן אחרי כמה מקרים מעוררי דאגה, אפשר להגיד, של עיכוב שמאלנים בשדה התעופה, בנתב"ג, ותשאולם על דברים חשודים שעשו כמו שמאלנות, שזה אולי דבר מעצבן, אבל איכשהו לא נוטה להיות מסוכן. שתיים מהן, למשל, נשאלו מה דעתן על נתניהו. טוב, אני חזרתי השבוע מקפריסין, אני קצת מצטערת האמת שלא שאלו אותי כשחזרתי, ממש יכלתי להישאר ולנהל שם שיחה, אבל אף אחד לא עצר אותי. בכל מקרה, האחרון שעוקב לתשאול כזה הוא פיטר ביינארט, עיתונאי יהודי-אמריקאי שבעבר הביע תמיכה בחרם על מוצרי התנחלויות, ובכלל הוא מה שנקרא שמאל יהודי-אמריקאי. וזה, כמו שאמרנו, דבר שאולי מעצבן לאנשים מסוימים, אבל מסכן חיים לא. ביינארט נעצר, תושאל ושוחרר רק אחרי שהוא התקשר לעורכת הדין גבי לסקי. הוא פרסם את מה שעבר עליו בכניסה לישראל בעיתון פורוורד, והמדיניות הזו, ההר פניך לתייר, בטח הורידה עוד כמה נקודות בדירוג של היחסים בין יהדות ארצות הברית לבינינו, אבל זה לא באמת מה שחשוב כאן. הגיעו הדברים לידי כך שראש הממשלה עצמו התייחס למקרה, כמובן באנגלית מצוינת, ואמר שמהשבק נמסר לו שמדובר בטעות מנהלית. והשבק הגיב גם והגדיר את התקלה טעות בשיקול הדעת של הגורם המקצועי בשטח, שזה כזה להאשים את השין ג' ועוד את זה שעומד אחרי ביקורת דרכונים ומתבאס לראות את כל עם ישראל חוזר שזוף ממיקונוס. לא הכי יפה, אבל מה מתברר? חיים מר זהב, עורך המשנה של המקום הכי חם בגיהנום, מביא הסיפור מה באמת מתברר.
זה השלב שבו אני אומר, כאילו?
אהה.
אהה, אוקיי. אז מה שמתברר הוא שתחזיקו חזק, זו לא הייתה טעות. לא, זאת לא הייתה טעות, זה אפילו לא היה קרוב להיות טעות. להגיד שניסו להאשים את השין ג' זה יהיה אנדרסטייטמנט, כי לא ניסו להאשים את השין ג' כי השין ג' לא עשה שום דבר רע, הוא עשה בדיוק את מה שמצפים ממנו ונסביר. העניין הוא כזה, כשאנחנו נכנסים לישראל וכולנו היינו בחול לפחות פעם אחת, אני רוצה להאמין.
אני חייבת להגיד לך שאני אישית מכירה אנשים שלא, אבל לא ניכנס לזה עכשיו.
אני גם מכיר אנשים שלא, אבל אני משער ששלושתנו כן היינו. אני יודע על שניים מאיתנו בוודאות שכן. אנחנו מגיעים, נוחתים, נדחסים עם ישראל ביציאה מהמטוס, כי נורא חשוב להיות ראשונים, כי הרי זה לא שהמזוודות שכולם מגיעות ביחד או משהו, ואז עומדים בתור לבקרת הדרכונים, בסוף התור מגיעים לאיש הנחמד או לאישה הנחמדה שיושבים בתוך התא מרשות האוכלוסין, מוסרים את הדרכון, הם מסתכלים שהתמונה היא אכן תמונתנו, סורקים את הברקוד שיש לנו על הדרכון, אני לא יודע אם שמתם לב פעם, לכולם יש בעמוד הראשון מעין ברקוד כזה, הם סורקים אותו, אם הכל בסדר, נותנים לנו חזרת הדרכונים, מאחלים לנו בהצלחה, בתוך הדרכונים יש גם פתק קטן שהם מוסיפים לנו.
נכון.
ואז כשאנחנו מתקדמים עוד 3-4 מטרים אחרי תא הדרכונים, מוציאים החוצה את הפתק הזה, מעבירים אותו על סורק פרקודים.
נכון, נכון.
נפתח השער ויאללה, למזוודות, כדי לפגוש את כל מי שדחפנו קודם ביציאה מהמטוס. ככה זה מתנהל אצל כולם, למעט שתי קבוצות. קבוצה אחת היא קבוצה שבה בקר הדרכונים, כשיסתכל בדרכון, הדרכון לא נראה לו מזויף. האחריות היחידה שלו היא לדאוג שהדרכון לא יהיה מזויף. הוא חושב שהדרכון הזה הוא קשר למהדרין, אבל יש לו תחושה שיכול להיות שתהיה בעיה עם הנושא, מסיבות ביטחוניות כאלה ואחרות, שעליהן אי אפשר להרחיב יותר מדי מטעמי צנזורה, ואז הוא נותן לו פתק קצת שונה משלנו. כשאותו נוסע מגיע להעביר את הפתק באותו קורא ברקודים, לוקח אותו הצידה אחד מאנשי הביטחון של רשות שדות התעופה שנמצא במקום, תשאול קצר, מברר כל מיני שאלות הנוגעות לאותו נוסע, וברוב המקרים, הרבה יותר מתשעה מבין 10 מקרים, כמעט בכל המקרים יאכלו לו בהצלחה, והוא ימשיך למזוודות. במקרים מאוד נדירים הוא ילקח לבדיקה ביטחונית, שדומה מאוד לבדיקה שאנחנו עושים כשאנחנו...
אגב, הוא יודע שהפתק שהוא קיבל זה פתק אחר?
ברגע שהוא נוסע להעביר אותו על הברקוד וזה לא עובר, הוא מבין לבד, ומיד ייגש אליו איש הביטחון. פעם הבאה שאתם
okay.
עוברים
בקודת, עכשיו, אבל הבן אדם הזה, זה יכול להיות אתה או אני?
נדיר מאוד, בדרך כלל, בוא נגיד זה ככה, נגיד זה בצורה מאוד מאוד גורפת, כמעט בלתי אפשרי שזה יהיה יהודי ישראלי, סופר דופר נדיר שזה יהיה יהודי בכלל. עכשיו okay. פיטר ביינארט, נזכיר,
מאוד יהודי.
הוא יהודי בעל שם יהודי, עם משפחה בעלת שמות יהודיים, כשבקר הגבולות שואל אותו, כמו ששואלים כל תייר בכל מדינה אגב, מה מטרת הביקור שלך בישראל, הוא אומר לו מיד, באתי לבת מצווה של אחי עניתי, אין שום סיכוי שיקבל פתק יוצא דופן מבקר הגבולות,
okay.
כי הדרכון שלו אמיתי. הקבוצה השנייה, שאיננה עוברת את אותו תשאולון, שלא דיברנו כרגע, היא קבוצת המסורבים. מה זה מסורבים? מסורבים זה שתי קבוצות של אוכלוסייה. אחת היא הקבוצה שבקר הגבולות חושב שהולכים לעבוד פה שלא כדין. פועלים זרים שמנסים להסתנן לישראל למטרות עבודתם. אותם הוא שולח הצידה לתשאול של עובדי משרד הפנים שיושבים קבוע בשדה התעופה. קבוצה שנייה היא קבוצה שלגביה הבקר מקבל התראה במחשב. פתאום מופיע לו דגל אדום, הנעל דרוש. הוא יכול להיות דרוש, למשל, למשטרת ישראל כי הוא עבר עבירה חמורה. או לצהל כי הוא עריק מהצבא. או לשירות ביטחון כללי כי הוא מחבל. אם ישמעיל אני אינחת מחר בנדבק ויגיע לבקרת הדרכונים, אני רוצה להאמין שמיד יופיע אותו עיבוב על מסכו של הבקר. וזה מה שקרה במקרה של פיטר ביינארט. הוא קיבל התראה, בקר הגבולות, מהמחשב, שביינארט דרוש על ידי שירות ביטחון כללי.
אוקיי.
הוא יצא את ביינארט הצידה, ושם ביינארט עבר תישול על ידי נציגי השבק, שגם הם, כמו כל גוף אכיפה אחר בישראל, יושבים תדיר בנתב"ג. זו לא הייתה טעות.
זאת אומרת, אתה אומר, זה לא שאיזה שבקניק פתאום משתולל שהוא ראה את פרצופו היהודי, לא יודעת מה, לא מספיק מזוהה, אלא נקרא לשם השבקניק, אותו שינגימל אומלל, על ידי...
הוא נקרא על ידי בקר הגבולות.
בקר הגבולות.
הוא סדור לחלוטין, יותר מזה אני אגיד. לאותו נציג שבק שיושב בנתב"ג, ממש כמו לנציגי המשטרה והצבא וכל שאר ומשרד הפנים, הם הרי לא יושבים בבקרת הדרכונים. הוא לא יכול לדעת בזמן אמת מי נכנס ומי לא נכנס, והאמת היא שזה גם לא מעניין אותו. בכל רגע נתון עוברים אלפי אנשים, אין שום דרך לסרוק את כולם, וזה גם לא התפקיד שלהם.
אוקיי.
אבל ברגע שיש את הרד פלג הזה, ברגע שצץ דגלון הזהרה מעל שמו של אדם, כל שנותר לבקר הגבולות לעשות הוא רק להתקשר את הקיצור טלפוני של יחידת שירות ביטחון כללי בנתב"ג. היי, יש פה בן אדם שאתם מחפשים. אין פה שום טעות.
אז מה המשמעות של זה? בעצם בסיפור שאתה מביא אתמול במקום החירם בגיהנום, מה בעצם אנחנו מוסיפים על רשימת המקרים כמו שהתפרסמה בארץ בשבועות האחרונים?
אנחנו למדים מזה שבניגוד לטענים קודמות שבהן יכולה, קודם כל זה מקרים פרופיל יותר גבוה, אז ברור שתשומת הלב אליו יותר גבוה, כי ביינארט הוא עיתונאי מאוד מאוד בכיר, מופיע תדיר ברשתות טלוויזיה אמריקניות, כותב באטלנטי, כנראה המגזין אולי הכי יוקרתי בארצות הברית, לא דמות שולית. אם עד היום יכול היה שירות ביטחון כללי לבוא ולומר לנו, מה פתאום אנחנו לא מחפשים, לפעמים מתעורר חשד, אז תופסים אנשים לשיחה, שזה אגב בתור אזרחים ישראלים שאכפת להם מהמדינה. זה מאוד מאוד מרגיע לדעת שרשויות הביטחון מצוות על קצות האצבעות.
מאוד מאוד, מאוד מרגיע אותי לדעת שמעכבים שמאלניות לשאול אותם למה יש להם חוברת מחברון או מה הם חושבות על נתניהו.
ככה הרי רוצים שנחוש, שנדע שאנחנו תחת, שמישהו שומר עלינו מפני כל ה-BBSים הנוראים האלה, כולל אלה שאינם BBSים.
כן.
אבל במקרה הזה, פשוט אי אפשר לספר סיפור. אי אפשר לספר לנו שאיזשהו רכז מגדיל ראש ביחידה, ביחידה היהודית של השירות שאחראי על שמאל קיצוני, החליט להגדיל ראש ולדבר עם מישהו. במקרה הזה מה שקרה הוא אינדיקציה מאוד מאוד ברורה לזה ששירות ביטחון כללי מחזיק תיקים של אנשים שכל ההקשרים הביטחוניים שלהם, נקרא לזה, השתתפותם באירועים של השמאל, כי ביינארט הוא לא פעיל BDS, והוא לא מפגין, והוא לא מישהו שהיה מעורב בקשרים עם ארגוני טרור. החטא הקדמון של ביינארט היה שהשתתף בכינוס שהיה בחברון נגד הכיבוש. כינוס, צריך לציין, לא אלים, לא הפגנה, לא תהלוכה, לא חמאס, לא פתח, לא. הפגנה של שמאלני אמריקאים נגד הכיבוש בחברון. זה כל מה שעשה.
כן, כן, הוא מוכר בכתיבה שלו, הוא כותב, שוב, תומך בחרם, בחרם ודברים כאלה, הוא לא...
נכון, נכון, אבל לא על זה
הבוקר התעלה על עצמו דן מרגלית באותו עיתון הארץ, וכינה אותו יהודי מייפית, שזה ביטוי שאני צריכה לבדוק מה זה אומר.
מייפית זה היפי נפש 2.0.
לא, לא, זה לא יפי נפש, זה מתחנפים לפריץ, זה יותר גרוע.
אז בעצם, חיים, אנחנו, רק כדי לשנייה לסבר את האוזן, יכול להיות שבעצם למשטר, לשלטון, יש... רשימות על אזרחים ואזרחים בפוטנציה שמגיעים לישראל ומשתתפים בהפגנות והוא פתאום החליט להשתמש בהם?
המסקנה שלנו היחידה שעולה מהסיפור הזה זה לא שזה יכול להיות, אלא שזה קיים. השאלה היחידה היא כמה ומי כבר מופיע ברשימה. כי אם עד היום לגבי חמשת או שבעה, תלוי איך סופרים את זה, המעוקבים הקודמים, ניתן היה לומר... הוא פעיל, היא רדיקלית, הוא BDS, היא שונאת ישראל, גם אם חלקם היו יהודים, על ביינארט אי אפשר להגיד את זה, כי הוא לא שם, הוא מעולם לא היה שם, הוא לא חלק מהשיח הזה, הוא לא מתיימר להיות חלק מהשיח הזה, הוא גם לא כותב ככה, כלום. והעובדה ששירות ביטחון כללי מחזיק תיק שבו הוא מסמן את ביינארט, ותכף סביבשותכם אני ארחיב בעוד דבר קטן שאסביר לכם כמה הוא מתייחס לפייל מחבל, שבו הוא מסמן אותו כבעייתי ביטחונית, זה מה שמדאיג פה. ואיך אנחנו יודעים שהוא מתייחס אליו כמחבל? אחת השאלות ששואלים את ביינארט לפי דבריו, הם הסתבכו פה כי הם ראינו עיתונאי, ועיתונאים זוכרים דיאלוגים שהם עושים, זה אנחנו מתפרנסים, זה איך קוראים לאבא שלו ואיך קוראים לסבא שלו. אבא שלו וסבא שלו, זה הרי שאלה מוזרה. מה אכפת לכם איך קוראים לסבא שלו? כנראה שהוא לא בן החיים, אם אביו עדיין חי, שיבדל לחיים ארוכים.
לגמרי.
הסיבה
תרוג אנשים היום, אנחנו רגישים כאן היום.
כן, בהחלט. הסיבה שאותו רכז מתשאל, שואל את ביינארט השאלות האלה, היא כי ככה נכתבים תיקים בשבק. נזכיר, אצל פלסטינים שמו של אדם מורכב בשלושה שמות. שמו, שם אביו ושם סבו, וכך אפשר לזהות אותו. זאת אומרת, הסיכוי של שניים יקראו מוחמד הוא מאוד גבוה. הסיכוי של אבא שלהם יקראו, אני יודע מה, אברהים, גם הוא לא נמוך. הסיכוי של שני אנשים יקראו מוחמד עם אבא אברהים ועם סבא מוסטפה הוא פחות גבוה. וככה באמת רושמים בשבק, וכל מי שאי פעם שרת בשטחים יודע שכשמחפשים שם במחסורים של חשוד, אתם יכולים לקבל שלושה שמות פרטיים, שמו, שם אביו, שם סבו ושם משפחתו. וכך היה כתוב גם ביינארט. זאת אומרת שהוא אשכרה בעל תיק בשירות, כי מי שמקליד את הפרטים, מקליד אותם לפי השדות האלה. זה מאוד מאוד מדאיג. הוא לא מחבל.
הסיפור באמת של ביינארט התפוצץ בין היתר בגלל העובדה שהוא, אם אני זוכר נכון, כתב טור על החוויה המופלאה שלו, וחשוב בעצם להזכיר ש... וראש הממשלה אמרנו גם התייחס לזה, בין היתר בגלל שמדובר פה באדם שמוכר גם לשלטונות הישראלים וגם לשלטונות האמריקאים, ומדובר בעיתונאי מאוד חשוב, אבל יש הרבה מספר לא קטן של סיפורים שבאמת שנחשפו של אנשים שהם פעילים קטנים שאולי לא שמעו עליהם ואולי כן שמעו עליהם, אולי יש אפילו סיפורים נוספים שאנחנו בכלל לא יודעים שקרו, ששאלו אותם.
זה לא שאולי סיפורים נוספים, זה אין לי ספק שסיפורים נוספים.
כן.
כמו שאמרת, אבל אתה צודק. הפעם מדובר, הם פישלו כי זה מישהו עם פרופיל מאוד מאוד גבוה. כי עליו אי אפשר לבוא ולהגיד, זה קצת כמו הסיפור של ג'אפר ממוסווה, ששוברים רגליים להצירים בצרות משטרה,
כן.
תמיד, זה קורה שנים. אבל כששוברים את הרגל של ג'אפר פרח, פתאום זה אייטם כי כולם מכירים אותו. כי יודעים שעליו אי אפשר לספר שהוא מחבל, או בעייתי, או אלים. אותו דבר...
למרות שאל תיקח מהם את הזכות לנסות, כי ניסו.
לנסות כן, אבל אי אפשר לעשות את זה כי זה לא עובר. כי אותם סחים נורמטיביים כמוני לצורך העניין, אוקיי? שיכולים להנהן על פי רוב ולהגיד, נו, מה לעשות? מלחמות, מלחמה היא גיהנום, בסה, אנחנו מדינה מוקפת אויבים. כשאתה רואה בן אדם שאתה יודע שהוא נורמטיבי, זה לא עובר. זה לא עובר אצל הסחים. זאת הבעיה, פה הטעות.
חיים, תגיד, אתה חושב שהם עוקבים גם אחרי שמאלנים בארץ, מתמקדים ביהדות ארצות הברית, גם וגם, כי כאילו, האמת שלמעקב אחרי שמאלנים בארץ צריך יחידה די קטנה עכשיו בשבק, זה שאורי אבנרי מאושפז בכלל מוריד להם ים כאב ראש, אבל יש, מה הקטע עם יהדות ארצות הברית?
אנחנו יודעים קודם כל שזה גם אנשים מישראל, כי אנחנו שומעים, שמענו אם אתם זוכרים, גם בימי צוק איתן על... כל מיני שיחות הבהרה עם רכזי מודיעין של שירות ביטחון כללי שעברו כל מיני פעילי שמאל שהשתתפו בהפגנות נגד צוק איתן, וגם בגל הנוכחי, לפחות באחד המקרים שעליהם דיווח הארץ, בהחלט מדובר היה בישראלי, אמנם ישראלי שגר בלונדון, אבל הוא מבלה פה את חצי מחצית מחייו ושם את מחצית מחייו. אין ספק שמדובר גם בישראלים, ופה הנקודה שבה כולנו צריכים לשאול את עצמנו, אם פיטר ביינרט, שהוא באמת, בואו, אם הוא היה ישראלי, הוא היה מרץ, נקרא לזה ככה, לא פעיל של בלד, אוקיי, מבחינת עמדותיו. האם עוקבים אחרי אנשים בעמדות האלה, גם פה בישראל? אי אפשר להימלט מהמסקנה המתבקשת שכנראה שכן. כי אם פיטר ביינרט הוא איש שיש מעל ראשו דגל של אזהרה, מה יגיד רזובי הקיר? מה נגיד על מוסי רז למשל, אם לא היה חבר כנסת שלא עלינו? היה בשלום עכשיו ובכל השלום וכאלה, אז על מוסי רז למשל, אמור היה להיות תיק לפי היגיון של ביינר. וזה מאוד מאוד מדהיג, כי מוסי רז הוא ישראל המיינסטרים.
כן.
זה מה שמפחיד כל כך בסיפור הזה. וההתלבשות על יהדות ארצות הברית היא מאוד מאוד ברורה. בארצות הברית, בניגוד לישראל, לא נהוג להוציא את השמאלנים החוצה מהמעגל, כי להיות שמאלני זה נורמטיבי, ממש כמו שלהיות ימני זה נורמטיבי.
אוקיי.
ולכן הרבה יותר קל לאתר את הפעילים שם.
אני רק רוצה לספר שלפני 18 שעות בדיוק, אז סופר בשם רזה אסלן, הוא כתב בטוויטר, הוא בעצם ריטווט את ביינארט, ואמר, תשמעו, הסיפור שהוא מספר לא הפתיע אותי, בגלל שהדבר הזה קרה לי לפני שבועיים. אני רק רוצה להקריא קטע קטן, אני כמובן לא בדקתי את הסיפור הזה, אלא אני מדווח מפי הטוויטר שלו, אז הוא אומר שבשלב מסוים... פונה אליו איזושהי פקידה, כך הוא הגדיר אותה, ואומרת לו ככה, why do you hate Israel? אז הוא ענה לה, I don't hate Israel. ואז היא עונה לו,
אני רק אתרגם שנייה בכל זאת, כן, למה אתה פונה אליו, למה אתה שונאת ישראל?
אני פשוט אגיד את זה בעברית מעכשיו.
אני לא שונאת ישראל, או שאני אעשה לך תרגום סימולטני.
כן, ואז היא אומרת לו, אבל אתה שונאת ראש הממשלה. ואז הוא אמר לה, אני מצטער, ראש הממשלה הוא ישראל? ואז היא אומרת לו, הוא נבחר בצורה דמוקרטית. ואז הוא אומר לה, גם טראמפ, וגם אותו אני לא אוהב, ואת אמריקה אני אוהב. ומכאן עולה השאלה, בהתחלה אנחנו דיברנו על, מה זאת אומרת בהתחלה? עד עכשיו דיברנו על דברים שקשורים למפגינים, שהיו בחברון, שהיו פה, וכיבוש, והסיפור הזה. כאן הוא נותן פה האשמה שהיא פוליטית נקודה. זה לא מדובר פה באמת על... על דברים ברומו של BDS וביטחון מדינת ישראל. כאן זה כבר נשמע פוליטי.
במקרה שלו צריך להזכיר, מדובר באמריקני נכון, אבל יליד איראן. הוא בעצם סובל ממה שסובל כל ישראלי שומר חוק שיתרה מזלו ואינו יהודי. שזה בדיקה מדוקדקת, כולל פישול, כולל ברורים, כולל ירידה לחייו, כל אימת שהוא נכנס ויוצא בשערי המדינה. האמת שכשישראלים נכנסים למדינה זה הרבה יותר קל, ישראלים ערבים הכוונה, זה הרבה יותר קל, אבל כשהם יוצאים את הארץ או כשהם חוזרים אליה בטיסות ישראליות, הם עוברים תישול מאוד מאוד מדוקדק. אני לא יודע לגבי המקרה הספציפי הזה של אסלן, מה היה ואיך היה, קראתי את שורת הציוצים שלו, נו שיבוסם לו, כנראה שהוא לא דיבר עם הבחורה שהיא העיפרון הכי מחודד בקלמר. אבל צריך לזכור, ישראלים יהודים יקרים, השכנים שלכם, הלא יהודים, אז יורדים לחייהם כל פעם שהם
נכון, ומה שרציתי באמת להגיד, חיים, לסיום, זה שבעצם זה איזושהי דרך לייצר שוויון, לא? שאנחנו די בעד זה.
כן, אם כולם דפוקים, אז יש...
כן, אם נסגור ככה את הפערים, לפחות בין ערבים לשמאלנים.
זה לידיעתו של אבי גבאי, שחושב שהוא לא קשדו באותה סירה עם הערבים.
גבאי פעם הבאה, חיים הר זהב, המון המון תודה, יאללה, תחזור לעבודה.
תודה, תודה.
Jacket, hold it,
תומאס דולבי. 1984, דיסידנט, ומכאן אחרי כל הדיסידנטים האלה לנושא הבא.
אז אני מקריאה טקסט.
יאללה, תתני.
אני חושבת על עצמי אז, בתחילת הדרך, אישה צעירה מחפשת ישועה ממחלה שהידע עליה כמעט לא קיים. אישה צעירה שהשתנתה לבלי הכר, מנמרצת ופעילה, הפכה לפגר, במרכאות, תשוש וחלש. הימים בהם שכבתי על המיטה חסרת יכולת הנאה והנאה, הזמן עצל, מחוץ לחלון קולות השכנים באחר צהריים שגרתי, צהלות ילדים בחדר המדרגות, אוטובוס חולף, נמהרות החיים תקתקה כל רגע. הרגשתי בכל נקודת כאב את חיי שנדמו. היציאה ממעגל העבודה פגעה ביחסי החברתיים, מעטים היו מגעים עם בני אדם. הכאב לא מאפשר, הבית הפך להיות סביבתי היחידה, בבדידות מצאתי נחמה. היה בה את הפנאי לבהות בחיי, היה לי זמן לחשוב על שורשי המחלה. הפיברומיאלגיה שלי מאששת את טענות החוקרים כי לסבתי היה רקע פיברומיאלגי. בלילות הרהרתי בגורלה, ילדה ניצולת שואה, הגוף הקטן הרעב דואב כולו עכשיו, טראומה כבדה חיבלה בגופה ובנפשה. לכולנו יש טראומות, את שלי אני מרגישה ב-18 נקודות כאב. עירית אלמגור.
היי.
את כתבת את הטקסט הזה.
נכון.
על מחלה שלא הרבה מכירים, ובעצם עד לפני ממש מעט שנים, גם לא בדיוק הכירו בה כמחלה. אז נכון. קודם כל תודה על הטקסט הזה, שהעלינו ממש לפני כמה דקות במקום, ותספרי לנו, לפני שככה נדבר על עוד דברים שכתבת שם, איך ומתי תקפה אותך הפיברומיאלגיה?
רקע וסימנים מוקדמים היו השערתי כבר מילדות, תמיד סבלתי מכאבים בעצמות, בשרירים, חולשת גפיים, אבל לפני 10 שנים באמת קיבלתי את ההבחנה מרופאה רמטולוגית שהבחנה, ולפני 10 שנים פיברומיאלגיה הייתה ממש בחיתוליה, והידע עליה היה מינימלי, מלבד תרופות שטיפלו בסיפטום לכמה שעות, עם תופעת לוואי מאוד מאוד קשה, לא היה שום טיפול, שום מענה, ואני בכלל לא ידעתי מה זו המחלה הזאת, גם היה מעט מידע באינטרנט,
את יכולה לתאר מה הרגשת לפני שככה נביא כמה עובדות על פיברומיאלגיה שניצן פינקו מביאה היום גם בנוסף לטקסט שאת כתבת?
קודם כל חוסר אונים, כי אני מושג מה זה הדבר הזה, וכאילו אמרו לי קודם כל השם שלה, בעברית זה דאבת שרירים.
דאבת.
כן.
דואב, כואב.
כן, כי זה כאבי תופת כל הזמן, כל הזמן. ולא הבנתי, זה...
עייפות מאוד גדולה, נכון? חוסר תפקוד.
כן, אבל בהתחלה את מכירה את 3.
באיזה גיל? את נתקפת בזה בסביבות גיל 30, נכון?
כן.
גיל קצת מוקדם, לא?
מאוד מאוד, הייתי אישה שמאוד חברתית, מאוד יוצאת, מאוד נמרצת, מאוד מבלה, מאוד אוהבת תיאטרות והרבה ספרות וכל מיני דברים כאלה שכן נהגתי ללכת, וזה תמיד בשעות הערב. פתאום שעות הערב הפכו כמו אצל הקשישים, שעות שאני מסוגלת כבר לעמוד על הרגליים. פשוט
ירית, במקרה שלך היו קשיים באבחון, או שברגע שזה התחיל הגעת לרופאה הזאת וידע?
לא, דווקא למזלי טוב נפלתי לרמטולוגי, דוקטור אלוש.
כן.
שמיד, איך שהיא לחצה על 2-3
נקודות?
2-3 נקודות בגב. התעלפתי במקום מרוב כאב, היא אמרה, פיברומיאלגיה.
שזה די מדהים, כי בואי נגיד, שנספר, שהרבה, תראו, צריך להגיד שזו מחלה שחולות בה בעיקר נשים, אנחנו מדברים על משהו כמו 4% מהאוכלוסייה שיחלו בה, מתוכם לפי הערכות משהו כמו 80, אפילו 90% זה נשים.
נכון.
במשך שנים, לא הייתה בכלל הבחנה למחלה, או כינו אותה תסמונת, קראו לזה פינוק, קראו לזה היסטריה, קראו לזה בואי אולי תנסי, אולי את בכל זאת יכולה לצאת מזה איכשהו, סוג של מחלת הנשיקה, לא היה ברור מה הדבר הזה, זאת אומרת שלפחות בעניין הזה אני שמחה להגיד שהיה לך מזל.
כן, למרות שעדיין מבחינתה הטיפול והפתרון לדבר הזה היה תפתרי את הבעיות הנפשיות שלך. שזו תגובה שעד היום נשים מספרות בקבוצות הצילת מאחורי הקלעים, רמטולוגים ונוירולוגים שאומרים להם במפורש, תפתרי את הבעיות הנפשיות שלך, והכל יהיה בסדר. וזה נשים שאת יודעת עובדות, יש להם קריירה, ילדים, משפחה, הכל טוב יפה, וברגע אחד עולמם קורס, ועוד אומרים להם, יש לך בעיות נפשיות.
תגיד, את חושבת שזה קשור לעובדה שהמחלה הזאת היא כמעט לגמרי מחלה של נשים, גם האבחון הלקוי, גם האבחון המאוד מאוחר, אחרי הרבה מאוד שנים, וגם היחס הזה?
כן, אני יכולה להעיד גם על עצמי וגם על חברות שמספרות לי. יש רופאים גברים דווקא, נוירולוגים, רמטולוגים ושותפיהם שהעין שלהם בדרך כלל מתייחסת למקום ההיסטרי שלך כאישה. את היסטרית מדי, את חרדתית מדי, את בסטרס מדי. סטרס זה מילה מאוד אהובה בימים האחרונים, בזמן האחרון. והרבה נשים אומרות, מה, אני בעצמי מאוד עובדת על העניין של כן, להרגיע. ואני, הרבה נשים עושות מדיטציה, מאוד רגועות, מאוד מטפלות, אנחנו היום בעידן מאוד מודע.
כן.
עידן שלא מתבייש בצרכים שלו.
כן, רגע, עירית, מה הגורמים למחלה?
מדברים על... זה גורמים שמורכבים גם מתורשה, גם מסביבה,
כן.
וגם איזשהו אירוע טריגר, טראומטי, זה יכול להיות תמונה
אוקיי.
דרכים.
והנושא של לחץ וסטרס הוא לא נחשב לאחד הגורמים לה?
כן, מכלילים אותה כאחד הגורמים, כי הגוף נמצא במצב סטרס, באמת המערכת הסימפתטית היא זאת שפעילה רוב הזמן, ובגלל זה יש קשה לשינה.
כן. תגידי, מה המצב שלך היום?
הפיברומיאלגיה מחריפה עם השנים. זה כאב שמתבטא לאורך כל היום, במיוחד בלילות. יש תקופות כמו מעברי עונות או חורף, שההתקפים הרבה יותר קשים, ואז המענה לזה זה פשוט זריקות הרגעה בבית חולים. אני מטופלת בקנאביס רפואי, הידרותרפיה.
אוקיי, הקנאביס עוזר כאן?
לגמרי, הוא הציל את חיי.
וואו.
אני חזרתי לפני 3 שנים לתפקד בזכותו.
אוקיי. זאת אומרת, את אומרת אמרת שהכאבים מחריפים, אבל את בכל זאת נמצאת היום במקום יותר טוב ממה שהיית בו?
הרבה יותר טוב, אין מה לדבר. למרות שהכאבים נמצאים, אז הקנאביס מאפשר את המקום שאוקיי, הגוף כואב, אנחנו צריכים להיות במצב של מיטה, מנוחה, ישיבה, משהו כזה, אבל אפשר לעבוד, כי הראש לא נתון בתוך הדאון של הכאב, אין את השאיבה, את הצלילה פנימה, שגורמת, המחלה הזו גורמת להמון, המון, המון. מחלות באמת נפשיות, כמו דיכאון, כמו... כי זה פתאום...
כי את לא מבינה בעצם איך את לא יוצאת מזה.
לא רק זה, זה אישה שרגילה לשגרת חיים, של עבודה, והסתובבויות, ועצמאות.
כן.
ופתאום היא הופכת לשבר
כלי,
זה לא פשוט.
כן, טוב, האמת, זה לא, ממש לא, רצינו לעשות כאן אייטם שלדבר על קנאביס רפואי או לגליזציה, אבל אם כבר, כל אייטם הוא הזדמנות טובה, באמת לדבר על כמה הדבר הזה חשוב בטיפול, בכל כך הרבה דברים. עכשיו, עירית, אבל בסוף הטקסט המאוד חזק שכתבת לנו, ואני באמת ממליצה לקרוא אותו את כולו, למרות הקושי, יש לנו הפתעה. עכשיו, אני לפני זה רוצה להגיד, אני ערכתי את הטקסט הזה, והיה די סיוט לצלול לתוכו, מה גם שלא ידעתי מדבר על זה היום או לא, אבל יש לי את הגנטיקה, וזה ככה משהו שדי מלווה אותי בחיים, לא לי, אמא שלי חולה, אבל גם ההיכרות את זה מקרוב וגם היה פחד מזה, ואת נכנסת כאן לתוך משהו שהוא הרבה יותר ממחלה, גם בדרך שבה את מתייחסת אליה, את בעצם מגדירה את זה כשינוי מוחלט של אורח החיים של החיים של העתיד שלך, ופתאום, בסוף הטקסט, את אומרת לה תודה. תודה לפיברומיאלגיה ששינתה את חייך. את זה אני רוצה שתסבירי.
בוא נגיד שעד תקופה די ארוכה, כולל אחרי האבחון, חייתי במסלול חיים כמו הרבה נשים, מרצה, מדכא, די מספר לעצמו שאלה חיים טובים ונחמדים.
למה מדכא? מה? כאילו עומס, לחץ, מול...
כן, די מדכא את העצמי שלי, את המקום שבאמת באמת רציתי לחיות אותו, אבל חייתי באיזשהו מצב תחרותי, אני קוראת לו מצב תחרותי, כי החברה מאוד מעודדת אותנו להישגיות, לכסף, והדחקתי מאוד את הצד האומנותי שלי, ולהדחיק צד אומנותי שהוא מאוד דומיננטי אצלי, כמו צד אחר אצל מישהי אחרת, גרר לדעתי את הפיברומיאלגיה, כי הגוף פשוט טקטק ואמר, את על שעון נפס. כמה זמן תמשיך לחיות בשקר הזה? וכשהפיברומיאלגיה פרצה פתאום החנים ולא... ספורט, למשל, הבחירות שלי בספורט היו תחרותיות, ספינינג, ריצה. היום הן הרבה יותר רגועות, זה יוגה, זה פילאטיס, זה הרבה יותר התחברות לצרכים שלי, של הגוף, ולא של החברה, או מה אמור להיות, או כי כך זה, לפעמים אנחנו מאוד פועלות באוטומציה.
כן.
כי כך זה בחברה, ולא... לא שמות לב אם זה באמת מתאים לנו. וכשבאמת, כמו שכתבתי בתחילת הטקסט, שהפיברומיאלגיה פרצה ופתאום מצאתי את עצמי הרבה שעות בבית,
כן.
זה נתן לי זמן להתבוננות, לראות איפה אני חיה.
כן.
ובמקום לשקור, בדקתי איפה התאויות שלי, איפה הבחירות שלי היו נכונות או לא נכונות, איפה טעיתי, איפה שגיתי.
כן.
והתחלתי לדייק.
וואו, טוב, עירית, אנחנו ככה, אני רוצה להקריא לך שנייה משהו ששלחה לתגובה הראשונה שעלתה לטקסט שלך שאלינו, וממני להגיד לך גם תודה גדולה על הטקסט הזה, וגם שתמשיכי, כי עם הכתיבה הזאת זה מה שהמחלה הוציאה ממך, אז לא, כן, אני לא יכולה להגיד שזה שווה את זה, אבל אני כן מאחלת לך, לא יודעת, חיים מלאים ושלמים ומדויקים. לעירית דולב, עורכת.
כן, אני אמרתי לך שהמקום, כן, המקום הפך להיות בית שני שלי. הנה אנחנו מדברים על כתיבה, אז גם תודה לכם.
טוב. אז תודה, ואני נורא שמחה, ואני רוצה אבל תשאר איתי שנייה, ותשמעי מה כותבת לך. היא כותבת לך, שני ישורון, בפייסבוק של המקום. טקסט נהדר. קשה נורא להסביר פיברו, במיוחד במקום העבודה. שנים קראתי לתסמונת כוח הרצון. הכוונה למאבק התמידי בין הרצון שלי לעשות ולהגשים, ובין הגוף שכאילו מחבל לי בכל אלו. היום אני רואה במצפן. כמו הכותבת, גם אני חושבת שהיא פוגעת באלו שמנסים ומנסות, כן, יש גם גברים שסובלים מפיברו. להצליח בכל, לעמוד בכל ההתחייבויות, להשאיר רושם שהכל בסדר, תוך מחיקת הרצונות הפנימיים. אז המצפן שלי מאלץ אותי לעצור ולבדוק מה לא בסדר בחיי ברגע זה. מה מפריע לי? ואני מנסה להתעלם ממנו. מה לא נכון להתעלם ממנו? ההדחקה מקבלת ביטוי פיזי של כאב, ממנו קשה יותר להתעלם. זה לא תמיד נכון, לפעמים אין משהו שמפריע לי. אני לא ישנה טוב כי אני פשוט לא ישנה טוב, אני לא בהכרח מוטרדת. אני תשושה כי אני לא ישנה טוב. אגב, תיאור השינה, עירית שלך, נכתב כאילו את נמצאת אצלי בראש. הקיבה שלי עצבנית כי אכלתי משהו שלא היה לנעים, אבל התקפי פיברו ארוכים של שבועות בדרך כלל מעידים על משהו בחיי שדורש התייחסות. עירית, אני מאחלת לך ימים קלים יותר, לילות מרגיעים יותר, ושתמיד תעסקי רק בדברים שמעלים לך את הסרוטונין.
תודה רבה.
כן, אז זהו, אז התגובה הזאת מחכה לך בעמוד, ושוב, אירי, תודה, ואני בטוחה שעוד נקרא אותך, ואנחנו עוד נדבר, ואני מזמינה את כל מי ששומע אותנו לקרוא את הטקסט המלא. אפשר גם לכתוב לאירית אצלנו. תודה לך.
תודה.
אתם מאזינים למקום הכי חם, הכי חם בקצה.
There's an old friend that I once heard say something that touched my heart, and it began this way. And just like the river, I've been running ever since. He said it's been a long time coming, but I know my change is gonna come. Oh yeah.
פרנקלין, A Change is Gonna Come.
זה יופי, נראה לי לפקוט מכמה שזה יפה.
כן.
ומזה שהרטה פרנקלין הובהלה ביום ראשון לבית החולים בדטרויט, והמצב שלה קשה, בני משפחתה ניצבים ליד המיטה.
כן, פרנקלין היא בת 76, היא סובלת בשנים האחרונות מכל מיני בעיות בריאותיות שבגללן היא ביטלה כמה פעמים את ההופעות שלה בקיץ שעבר למשל בהוראת רופאיה, ובעצם אם אני הבנתי נכון, הפעם האחרונה שבה היא הופיעה הייתה בחודש נובמבר 2017 בניו יורק, בערב צדקה של קרן שהקים אלטון ג'ון למען גיוס כספים למניעת מחלת האיידס. ב-2011 הופיע איזשהו פרסום, זה ככה אם אנחנו מדברים קצת על ההיסטוריה הרפואית ולנסות קצת להבין, כי בעצם כל מה שיצא בהודעה הרשמית זה שבני המשפחה לצידה כרגע, ב-2011 דווח שהיא לקטה בסרטן הלבלב. היא עצמה הכחישה את הפרסומים לאורך השנים. כדי לדבר קצת על פרנקלין, על כל מי וגם מה שהיא, יש איתנו את יקירת התוכנית, ניצן פינקו, שהיא גם כתבת במקום הכי חם בגיהנום, שזה ככה פרט חדש למאזיני הקצה, אבל הרבה לפני זה היא מגישת תוכנית ראיות, כאן אצלנו ברדיו הקצה. ניצן, מה העניינים?
מה נשמע?
בסדר. אז בואי ככה תסברי את האוזן למי מאיתנו שלא מספיק מכיר את דמותה, את פועלה ואת הדברים שעשתה לאורך השנים, לאו דווקא מהכיוון המוזיקלי.
בטח. אז העניין עם אריטה פרנקלין זה שבאמת יש איזשהו חוסר הבנה או חוסר ידע ציבורי של התרומה הענקית שהייתה לה מעבר לקריירה המוזיקלית בלבד. בניגוד לנינה סימון למשל, שהייתה מאוד מאוד מיליטנטית בדעות שלה וכל הזמן דיברה בעיתונות וברעיונות על כמה חשוב לה להצטרף למאבק של התנועה לזכויות האזרח בשנות ה-60 בארצות הברית, אריטה פרנקלין ממש לא הייתה זמרת מחאה בשום מובן. היא אמרה במוצהר שהיא רוצה להרחיק את הפוליטיקה מהמוזיקה שלה, אבל מצד שני כל הזמן עשתה פעולות מאוד מאוד חתרניות כדי להנחיח את זה שם. היה לה הרבה מאוד שירים, כמו למשל השיר ששמענו עכשיו, את Change is Gonna Come של סם קוק, שהיה אחד מהחברים הכי קרובים של המשפחה שלה, שיר שמדבר על שינוי חברתי שהיא מייחלת לו, Chain of Fools, If I Had a Hammer, הרבה מאוד מהקלאסיקות הגדולות של אותה התקופה, היו ביצועים שמאוד מאוד מזוהים איתה. היה לה גם הרבה מאוד שירים שיותר חוגגים את החיים, למרות העוני והדיכוי והיעדר השוויון והיעדר הזכויות והיעדר הזדמנויות בעבודה, שירים כמו Good Times למשל, שירים שהיא ממש ניסתה לתת בהם תקווה לאנשים. והיא הייתה מחביאה את השירים האלה בין כל מיני מנוני סול סטנדרטים כאלה, כל הסטנדרט של התקופה, כל השירים שהיו לעתים הכי גדולים, בכל אלבום שלה לאורך הרבה מאוד שנים אפשר למצוא כמה שירים שמתחבאים שם. אני חושבת שזה היה מכוון, כי היא הייתה אומנית בניגוד להרבה אומנים באותה תקופה שהייתה לה שליטה מאוד מאוד גדולה ביצירה שלה, היא מאוד מאוד התעקשה לבצע רק את השירים שהיא רוצה ולהקליט איך שהיא רוצה, ושההפקה תהיה בדיוק בדרך שבה היא רוצה שהיא תשמע. כלומר, הייתה מישהי שהשליטה האומנותית הייתה סופר חשובה לה, בגלל זה זה מאוד הגיוני בעיניי שהיה לה חשוב ככה להכניס את הדברים האלה בין השורות.
מקודם את אמרת שהיא לא הייתה לפחות במוצהר אומנית פוליטית, או אומנית מחאה, למה את חושבת שהיא לא הצהירה על כך? אם אנחנו שומעים שהיא בעצם יש לה כמה וכמה שירים שבהם היא הכניסה את הנושאים האלו, היא עסקה בהם, זה לא שהיא הייתה הרי דמות א-פוליטית בחייה, את רק אומרת שהיא פשוט לא החצינה את זה, למה לדעתך?
תראה, זה מורכב, כי מצד אחד היא הייתה חברה מאוד טובה של מרטין לותר קינג, וכמובן שזאת הייתה עובדה ידועה, היא הייתה מאוד מעורבת בתנועה לזכויות האזרח, אבל היא לא הייתה מחצינה את המעורבות שלה. למשל, היה את העצרת בדטרויט, שהייתה סוג של מודל לצעדה שהייתה אחר כך בוושינגטון, כן. שבה דוקטור קינג נשא את הנאום של I Have a Dream. אז הם ניסו לעשות איזשהו ניסוי קודם, לראות שיש בכלל התכנות למין דבר כזה, ושם אריטה פרנקלין הייתה מאוד 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 מעורבת, אבל היא לא דיברה על זה בעיתונות, והיא לא... היא לא ניסתה להחצין את זה, ואני חושבת שזה בגלל שזה היה עלול להתבטא במחירות שלה, וזה היה עלול להתבטא באהבה של הקהל הלבן אליה.
כן.
אני יודעת כקונטרסט שנינה סימון ממש שילמה בקריירה שלה על הבחירה שלה להיות אומנית פוליטית. כי אחרי שהמאבק של התנועה לזכויות האזרח ירד מהכותרות, זה נגמר, והדברים התחילו להראות איזושהי מרית של שינוי, אף אחד לא רוצה להשמיע את השירים שלה יותר, ואף אחד לא רוצה שום קשר אליה. כלומר, היא נחשבה לנורא רדיקלית בתקופה שבה להיות אישה שחורה במוזיקה זה כבר ממש הרבה.
זה כבר להיות רדיקלי, עצם זה שאת אישה שחורה במוזיקה זה כבר להיות רדיקלית.
לגמרי, כן. אז גם מישהי עם כל כך הרבה דעות, ודעות מאוד מיליטנטיות גם, כי מרטין לותר קינג, כמה שאנחנו מציירים אותו היום כאיזה סופר
מייזה,
היה לו כמה דעות, כן, שנחשבו מסוכנות לממשל באותה תקופה.
אני יכולה להידחף שנייה, אבל
אני אשמח.
הוא האיש שנתן למקום הכי חם בגיהנום את שמו, זה לקוח מתוך ציטוט שלו, שאומר בדיוק את הדברים האלה. יש רגעים שבהם אי אפשר לעמוד מנגד, ואי אפשר לשתוק, ואפילו מגדיר שתיקה כבגידה.
בדיוק.
עכשיו ניצן...
היא באמת לא, היא לא, היא לא שתקה, אי אפשר להגיד שהיא שתקה. כן. היא פשוט הביטוי שהיא נתנה למחאה שלה הייתה באמצעות השירים שלה והמוזיקה, ולא למשל ברעיונות או בהצהרות או, או באופן מאוד גלוי.
כן, עכשיו...
שיש בזה גם משהו, אבל שהוא... כי, זאת אומרת, בגלל שלא הפסיקו להשמיע אותה בזכות או בגלל העובדה כן. הזאת, אז בעצם היא יכולה כן לחלחל את המסרים שלה בצורה שהיא אולי יותר אפקטיבית.
המסרים שלה פשוט הידדו פשוט מתחנות הרדיו.
פשוט עוברים דרך המוזיקה.
בין אם אנשים שמו לב לזה או לא, אני לא בטוח שכל בן אדם ששמע, בוא נלך לשיר כמובן המוכר ביותר, ריספקט, לצורך העניין. אני לא בטוח שכל בן אדם ששמע את השיר ריספקט וזמזם לעצמו את R-E-S-P-E-C-T, הבין את המסרים המאוד מדויקים, הפמיניסטים שהיא נתנה שם, אבל בדיעבד זה מה שהיא עשתה, והיא גרמה לאנשים לשיר ולהדד את המסרים שלה פשוט.
נכון, וגם הדבר הכי משוגע לגבי השיר ריספקט, שזה משהו שהרבה אנשים לא יודעים.
ספרי לנו.
שזה בכלל קאבר. זה שיר שבמקור בוצע על ידי אוטיס רדינג, שמדבר בשיר על זה שכל מה שהוא רוצה כשהוא חוזר הביתה מיום עבודה קשה, זה שהאישה הקטנה בבית תיתן לו קצת ריספקט.
והיא פשוט לקחה את זה ל-180 מעלות.
לגמרי.
תמונת...
לגמרי. היא הפכה שיר של גבר חרמן שאומר, בואי תתני לי קצת את מה שאני רוצה כי עבר על היום קשה. ואמרה, לי בדיוק כמו לך מגיע לקבל הכרה וכבוד אנושי בסיסי, וזו הדרישה שלי, ואני לא הולכת לוותר על זה. וזה היה עוצמתי בטירוף, בלי שבכלל אנשים הכירו את הגרסה של אוטיס רדינג.
האמת שזה סיפור מדהים, ומה שנקרא, למדתי היום משהו. עשית, הגשת תוכנית שלמה על אריתה פרנקלין בריוט, נכון?
נכון.
בואי, מה עוד אנחנו יכולים לשמוע מהתוכנית הזאת שאפשר כמובן למצוא אותה באתר הקצה, אז אנחנו חוזרת לכל מי שרוצה ורוצה?
כן, אז בתוכנית באמת אני מדברת על גם על הפן היותר, אפשר להגיד, מאיפה היא צמחה ומאיפה היא הגיעה, הגיעה מעולם הגוספל. אבא שלה היה כומר מאוד 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 מפורסם שהדרשות שלו הוצפסו על גבי תקליטים ונמכרו ממש במיליוני עותקים בכל ארצות הברית. כך שכבר מילדות, כבר ברגע שגילו שהיא יודעת לשיר בכנסייה, יעדו אותה לתפקיד הזה של The Queen of Soul. כלומר, היא באה מאיזשהו לגסי מסוים של אנשים מאוד מאוד מעורבים בקהילה ודמויות מאוד מאוד חזקות שהייתה להן הרבה מאוד השפעה. וגם היא הפכה לדמות שיש לה השפעה אדירה, וכל הדורות של המוזיקליות שבאו אחריה אמרו שבלעדיה הן לא היו יכולות לעשות את זה. כלומר, היא הייתה חלוצה במובן של אישה שהיא גם שחורה והיא גם שמנה, בוא לא נשכח את זה, היא הייתה שמנה גם לאורך כל הקריירה שלה. אף פעם לא הייתה תקופה שבה היא עשתה איזה מייק אובר מטורף, והיא תמיד נראתה כמו שהיא רצתה, ודיברה כמו שהיא רצתה, ושרה כמו שהיא רצתה, ועשתה הכל מאוד 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 בדרך שלה, והיה לה חוזים באמת מאוד מאוד. באותה תקופה זה היה מטורף שיש מישהי שהיא בת איזה 17, והיא באה למפיקים משוגעים והדמויות הכי עשירות ומשפיעות בעולם המוזיקה באותה תקופה. באה להם רשימה של הצורות. אני רוצה להיות זאת שמפיקה, אני רוצה להיות זאת שיושבת באולפן ושומעת את המיקסים. כלומר, היא לא הייתה איזה דיבה שבאה שער השעה והולכת.
ניצן, ניצן, אנחנו מגיעים לסוף השעה שלנו.
ואנחנו נאחל כמובן איחולי החלמה מהירה.
יש לנו היום הרבה כאלה, אז כן. ותודה, ניצן.
תודה לכם.
היה מרתק, תודה.
אתם מאזינים.
אתם מאזינים למקום הכי חם בקצה. ועכשיו, לא עומדים במקום, פינת האירועים.
אז קודם כל, לפני שאני משחררת לכם אפילו איבנט אחד, ותיזהרו, כי אוגוסט יכול להיות מאוד מאוד משעמם, בלי המלצות על הפגנות. כאילו, מה תעשו? תלכו לים. תראו עוד סרט, תיסו לחול, שיעקבו אתכם בשדה לשאול מה אתם חושבים על ביבי, על זה לשלם כרטיס ולהרוס וכל הכאב ראש. עזבו אתכם, עזבו חול, בואו תגידו את זה בכיכרות, מה אתם חושבים על נתניהו, על הממשלה, על הכל. בכל אופן, לפני שאני משחררת, אני מפצירה בכם ובכם להיכנס עכשיו ליומן של המקום הכי חם ולהירשם לתזכורות, וככה יהיה לכולם הכי פן.
כן, טוב, אז היום כמו בכל ימי רביעי החודש יש משמרת מחאה במשרדי מבקר המדינה, רחוב 4 מספר 19, מ-4:30 עד 7 פחות או יותר, בקריאה כמובן לחקור שחיתויות ולעצור אותם, קריאה ראויה.
גם היום בערב, ב-8 בערב, תתקיים העצרת לזכר ג'סיקה, אישה בזנות ששמה קץ לחיה לפני 3 שנים בחדר שבו היא עבדה ונוצלה. הצעידה תתחיל ב-7 בערב ברחוב הירקון 98 מול בית הבושת שבו הגיעו חיה לקיצם. אני חייבת להגיד שזה די מדהים בעיניי ששלוש שנים נערכת עצרת על ידי נשים וגברים לזכר אישה שאף אחד מהם לא הכיר, וכולם מחויבים להשאיר את האנושיות שלה בחיים.
בשבת ובראשון זה סוף סוף מגיע, פסטיבל מקומות שמורים, הצגות רגישות לילדים ובני משפחות על הספקטרום האוטיסטי. קצת רגישות זה דבר שמגיע לכולנו.
ב-19 לחודש יש מבצע לגיוס תרומות של מח עצם תחת הקריאה מצילים את רוני. רוני היא בחורה שנראית מתוקה להפליא, בת 27, זקוקה לתורמים ממוצא חצי תימני, חצי מרוקאי, או לכל הפחות החצי המרוקאי יכול להיות חצי צפון אפריקאי. אז זו קריאה לתימנים ולמרוקאים לבוא להיבדק ואולי לתרום ולהציל חיים.
מחזקים, עמוד שמעביר מסרים של השמאל בפייסבוק יוצא לקמפיין גיוס המונים מאוד מעניין לטעמנו, תוכלו למצוא אותו בדרוב.
גיוס המונים נוסף הוא של יוצאים לשינוי, מקימים מרכז קהילתי ליוצאי המגזר החרדי, כלומר ליוצאים בשאלה, ואותו אתם תמצאו בהדסטארט.
ובואו נדבר גם קצת על תרבות, ההרשמה להצגת צילומים בתערוכת עדות מקומית.
זה לצלמים.
לצלמים, כמובן. תערוכת צילומי העיתונות, שכולנו פשוט מתים עליה, נפתחת מחר בחמישי עד הראשון בספטמבר, שזה גם תאריך מבורך לכולנו אני מניח, והוא היה יותר קדוש אפילו אם היה נופל על שבת.
ובאתי לסגור, ואז אמרתי לעצמי, ככה יוצאת מהאולפן בלי אסדה? תשמעו, החבר'ה האלה של המאבק באסדות, הם יודעים לעבוד. יש רשימה ענקית בעמוד של שומרי הבית בפייסבוק, שכל האירועים, ערבי הסברה ברחבי הארץ, מסבירים את הנושא של הרחקת האסדות מהחופים. אנחנו עוד נעבור אותם אחד אחד, לא היום, אבל אני אגיד שבראשון לספטמבר, אותו יום,
אותו תאריך מבורך,
אם הוא לא היה שבת, יש עצרת שנקראת עוצרים את האסון בכיכר רבין, עצרת ענקית במוצאי שבת, אנחנו נדבר עליה כאן. ואני רוצה להגיד תודות, תודה רבה לכן ולכם שהזנתם והזנתם. בקרוב מאוד התוכנית תחכה לכם באתר הקצה, ובהמשך באתר המקום הכי חם בגיהנום, יחד עם יומן האירועים שלנו. חפשו אותנו בגוגל, תעקבו ותשמעו. ועכשיו תודה למי שעזרו לשידור הזה לקרות, קודם כל לשותפתי הנצחית, עירית דולב, איפה שאת נמצאת, תעשי חיים, תמשיכי לא לחשוב עלינו. לעומר סנש, אורי קדישאי, מכללת BPM, ספיר כהן, חורכה כהן, בר זוודה, קואמי, ניר לימור. תודה לצוות המקום הכי חם בגיהנום, חיים מרזאה ושרון שפורר, הפיק אותנו בר פלג, עזר לי היום להנחות, יעשה את זה גם בשבוע הבא עד שירי תחזור.
מסתבר.
ושיהיה לכולנו יום מעולה, ותודה.
המקום הכי חם בקצה, באולפן, עירית דולב ועינת פישביין.